שלום לכולם, שלום וברכה. אנחנו בעיצומו של שבוע של פרשת וישב, וישב יעקב. אנחנו ממשיכים להתחזק ולהתעלות בעבודת השם על פי תורתו הנפלאה של מורנו ורבנו רבי שלמה הכהן מאיר אדומסק, בעל התפארת שלמה. ופרשת וישב עמוסה בכל טוב הארץ, ברוך השם, ויש הרבה הרבה מה להרחיב, אז אני אשתדל לתמצת, וכמו בכל שבוע לחתוך בבשר החי ולהיאלץ לדלג על חלק מהקטעים ולהידמות לבורא עולם בסד הצמצום. אז בעזרת השם, אנחנו מתחילים מפרשת וישב את הסיפור, אחד הסיפורים הכי דרמטיים בתורה, סיפור שנמשך על פני ארבע פרשות, וישב, מקץ, ויגש ויחי, סיפור שבעצם חותם לנו את חומש בראשית, ובעצם מהווה הכנה ורקע לחומש הגלות והגאולה, חומש שמות, שמתחיל בעיצומה של הגלות, אחרי זה בתוקף הגאולה, והיציאה למדבר, ומתן תורה כמובן, והמשכן. ובעצם כל הסיפור הזה של יוסף ואחיו, הסיפור שעד היום אנחנו משלמים עליו ומתכתבים איתו ומגיבים אליו, כפי שאנחנו אומרים בפיוטים בימים הנוראים בסליחות או בסדר העבודה של כהן גדול, על העניין של מכירת יוסף ועשרת הרוגי מלכות, ועד היום אנחנו מתמודדים עם סכסוכים, עם חוסר הבנה בתוך המשפחה, בין אם זה בתוך עם ישראל הכללי והפרטי, כל אחד באשר הוא. ובואו נראה את הדברים, איך התפארת שלמה כדרכו מלמד אותנו, מאיר את עינינו, להתבונן בצורה נכונה ונבונה במהלך האלוקי. על הפסוק, וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם, פירש רש"י שלא הלכו אלא לראות את עצמן, אלא לראות את עצמן. כלומר שבסופו של דבר, שלכאורה על פי הפשט, זה הלכו לחפש מקום של אוכל ושתייה, אבל פה לראות את עצמם, כאילו הם רצו חשיבות, לספק חשיבות לעצמם. העניין בזה יבר על פי ידוע גודל מעלת 12 שבטייה שהם נגד י' בית צירופי הוויה ברוך הוא. ולכל אחד מהם, לכל אחד מהשבטים, היה לו עבדות לכבוד שמיים לפי דרכו והילוכו בקודש. גם האריזל כותב את זה שכל שבט זה נתיב, זה דרך בעבודת השם, זה דרך תפילה בעבודת השם. כמו שנאמר, הלא אחיך רואים בשכם, ראשי תיבות בשכם, ברוך שם כבוד מלכותו. הלא אחיך רואים ברוך שם כבוד מלכותו. ובזה יש להבין טעות השבטים. שהיה עולה בדעתם לראות את עצמן. פירוש, מה זה לראות את עצמן? הם טעו לחשוב שהם רואים בעצמם. ממילא, אם כל אחד מהם הוא רואה, אז ואינם צריכים לרב ומנהיג, כי כולם קדושים ועובדים הבורא ברוך הוא בכל לבבם. וזוהי טענת השבטים נגד יוסף. מה אתה מסתרר עלינו? מה אתה מנסה להיות המנהיג שלנו? כמה אלומתך וגם ניצבה? מה פתאום? כל אחד מאיתנו הוא מנהיג. לא צריכים אותך כמנהיג. וזה ממשיך התפארת שלמה, וזה הרמז בחלומו של יוסף, והנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה וכו', ותשתכוון על אלומתי, שהיה מרמז להם, כי אף כי הם כולם קדושים, אף על פי כן, הם צריכים לו להיות להם לראש ולמנהיג, כי הוא צינור כל ההשפעות בחינת צדיק יסוד עולם. כי כן היה כוונת הבריאה שיהיה בכל דור צדיק יסוד עולם, עוזרו על הצדיק ולשלב שמחה. כי על ידי הצדיק הולכים כל ההשפעות. ודבר זה גילה לנו הבעל שם טוב, זכותו יגן עלינו, שהפיץ אורו על פני תבל, כי בלתי דיבוק חברים שבדור איננו באפשרי להיות קיום לעולם. וזה שהיה כוונת יוסף לטובתם, ולא מפני התנסות עליהם חלילה, רק למען אחיש טובתם, ולו שמעו האחים ויחלו לקבל עול מלכותו, אז יכול להיות גאולה שלמה, כמו שלמר ויוסף בן 17 שנה, עולה בגימטריה, 17 עולה בגימטריה טוב, אמרו לצדיק כי טוב, אך מפני כי הלכו לראות את עצמם, שכל אחד חשב שהוא המנהיג ולא צריך את יוסף, אז התארכה הגאולה. כאשר זה היה, איפה עוד ראינו בהיסטוריה, שמישהו טען שלא צריך הנהגה, גם כן טעות קורח שאמר, כל הידע, כולם קדושים, אז משה ואהרון, מדוע תתנסו על קהל השם? ובאמת לא כן היה רצונו יתברך שמו, אף אמנם כולם קדושים, אדרבה, לזה, בגלל שכולם קדושים, לזה הם צריכים למשה רבנו, שיהיה המנהיג כדי שילכו השפעות על ידו. כמו שהיית אצל רבי שמעון בר יוחאי, בהדרה רבה, שהיה יושב עמהם ומצווה לתלמידיו שאמרו כל אחד דברי תורה לפניו, כמו שאמרו פתח אביו וכדומה. לכן תלמידיו של רבי עקיבא אמרו, זה בקידוש נדף סמכו, גם בזבחים זה מופיע, אמרו לו רבי עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מן החיים, כי כל החיים שלהם היה על ידו, על ידי רבי עקיבא שהיה צדיק, אין השפעות החוכמה ועניין עולם הזה גם כן. וזה היה עניין יוסף, יוסף הוא צדיק הדור, וכולי וכולי, אני מדלג קצת. ולזה אחר מכירתו של יוסף כתיב, וירד יהודה מאת אחיו, פירוש שהיה ירידה במלכות בדוד. בסוף דבר, פוקחה זה, בוא תראה מה עלתה בם. כי גם לחם לא היה להם. ברגע שהם ניתקו מגע מהצדיק, אז יהודה ירד מגדולתו, ובסוף אפילו אוכל, לחם לא היה להם. וזה העניין היה גם במשה רבנו אבא שלום, שאמר, יוסף השם עליכם. אז דרך הפשט, שיהיה לכם הרבה כמוכם, כן, מלשון הוספה. אבל אומר התפארת שלמה, יוסף השם עליכם, מלשון יוסף הצדיק. יוסף השם עליכם, פירוש בחינת יוסף, הוא צדיק הדור, יהיה עמכם. ואז אם אתם עם הצדיק, ועל ידי זה יברך אתכם כאשר דיבר לכם משנת מתן תורה. שלכן יוסף השם עליכם תמיד יזכור מחובר לצדיק, שהוא יהיה מקור ההשפעות מהקדוש ברוך הוא אלינו. וזה מתחבר עכשיו לאחד הדיבורים היותר מוכרים ומצוטטים ומפורסמים של התפארת שלמה בכל כתביו הנפלאים על התורה ועל המועדים, שבהרבה ספרים חסידיים מצטטים את הדיבור המתחיל הבא, את שני הדיבורים הבאים, שמביא התפארת שלמה, ופה הוא הולך לשיטתו, ומסביר מה התפקיד של צדיק הדור, מה התפקיד של מנהיג הדור, מה התפקיד של הרבנות ושל ההנהגה בעם ישראל בכלל, ובואו נראה את הדברים. וזה מתכתב גם ממה שמענו עד עכשיו, בשש דקות האחרונות, שבעצם הוויכוח בין יוסף לאחים זה ויכוח על ההנהגה, או על שיטת ההנהגה, או על הצורך בהנהגה. ויאמר ישראל אל יוסף, אלו אחיך, רואים בשכם וכולי, לכנה ראה את שלום אחיך. יש להמשיך הכתובים הנ"ל בדרך רמז, על פי הגמרא אמר רבי יוסי פעם אחת וכולי, נכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים, להתפלל, בא אליהו ושמר לי על הפתח, ואז הוא אמר לי, בני, מפני מה נכנסת לחורבה הזו? אמרתי לו להתפלל, ואמר לי, היה לך להתפלל בדרך. כן, זה גמר בברכות דף ג'. יבואר על פי מה שאמרו, שמצאים בספרים, פירוש על מה פרקי אבות, דע מה למעלה ממך. פירוש לפי גודל הצער, שהאדם יש לו בדוחק ובצער, יש להתבונן ברגע שאדם בצער, מה שנוגע למעלה בכפלי כפליים, בצער גלות השכינה, כביכול, אמא אנוכי בצרה. כלומר, אם האדם כואב, יש לו מחלה, יש לו כאב, יש איזשהו בעיות, אז שיבין שהבעיות זה בעצם הבעיות הגדולות בעליונים, בעיות רוחניות, שיתפלל על הצער בעליונים, ומתוכם ייפטר הצער בתחתונים. וזה פירוש המשנה, דע מה למעלה ממך. כלומר, מן הצער שלך, תדע הצער שלמעלה כביכול. לכן היו כמה צדיקים, אומר לי, בעקבות התובנה התיאולוגית הדתית הזו, אומר התפארת שלמה, לכן היו כמה צדיקים, אשר לא הסתכלו כלל על דוחק וצער שבני ישראל, מה, יש בעיות של פרנסה, יש בעיות של אוכל, של זיווגים, אני מתנצל, יש פה רעש רקע, פשוט אני לא בסביבה סטרילית מבחינת הרעש, אבל נמשיך בכל זאת. נשתדל להגביר את הכל. לכן היו כמה צדיקים אשר לא הסתכלו כלל על דוחק וצער שבני ישראל, רק על כללות צער השכינה, וכל ימיהם רק זאת הם מצפים ומייחלים על גדלות הבורא ברוך הוא, בקינת השם צבאות. כמו שנאמר באליהו הנביא עליו השלום במלאכים א' פרק י"ט, קנו קינתי. אכן בדור של האחריו, יונה בן אמיתי, שהיה תלמידו של אליהו, לא רצה ללכת בשליחות הנבואה על נינווה, שלא יהיה חס ושלום כתרוג בני ישראל כידוע. כי באמת לא זו הדרך ישכון אור הצלחת הצדיק. רק כאשר יסתכל גם כן על טובת בני ישראל, לעורר עליהם רחמים וחסדים ולהצטער בצערתם. אני מדלג פה על ההסבר של הגמרא בברכות, אחרי שהוא אמר פה שכל הדרך של הצדיק, עניין שלו זה להסתכל על טובת בני ישראל, לעורר רחמים על העם שבשדות, על האנשים הפשוטים, ולהצטער בצרה שלהם. וזה הרמז בפסוק הנ"ל באחרי יוסף, והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, פירוש שהיו מצטערים בצער גלות השכינה, ועל חורבן ירושלים, שבתוך השדה, תכתיב, ציון, שדה תחרש. אם השדה רומז על בית המקדש, על החורבן, והיו מצפים רק על רוממות כבודו יתברך שמו. וזה שנאמר גם כן קל, הלא אחיך רואים בשכם, ראשי תיבות ברוך שם כבוד מלכותו. וזה שאמר לו יעקב, לכנה ראה את שלום אחיך, כלומר לראות בטובתם ולהשפיע עליהם בעודם בגלות. וזהו שנאמר, וימצאו איש ויאמר לו, מה תבקש? רצה לומר, כשהאיש, המלאך, שואל את יוסף, מהו עיקר בקשתך? כלומר, האם אתה מצטער בעיקר על צער השכינה, על הצער העליונים, או שאתה מצטער בעיקר על הצער של התחתונים? ואומר המלאך ליוסף, כי על צער גלות השכינה לבד איננה צריכה לרחמנות שלנו, כי כביכול השם יתברך הוא כל יכול לעזור את עצמו כרגע, כמו שנאמר, ואתה אדוני עולם תשב, רק למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים. עיקר הצער על אורך הגלות, זה שאנו בני ישראל דבויים ושרופים. לכן כאשר שמע יוסף דברים הללו, כלומר שיותר חשוב להתפלל על הצרות בתחתונים של עם ישראל, השיב לו את החי אנוכי מבקש. פירוש טובתם של בני ישראל, אני מבקש ומצפה לראות בטובתם ושעותם, לנצח ולעורר רחמים עליהם. זה בדיוק הנקודה. בסופו של דבר, מה המלאך מלמד את יוסף? הוא מלמד אותו שלבכות על הצער של העליונים? לא. לבכות על הצער של התחתונים, זה מה שחשוב. וזו הדרך וזה התפקיד של ההנהגה. אני אספר פה סיפור בספר נפלאות התפארת שלמה, שזה הרבה סיפורים על התפארת שלמה, שמן הסתם נזכיר חלקים ניכרים מהם לקראת ההילולה של בעל תפארת שלמה בכ"ט באדר, בעזרת השם. אז אני מקריא לכם סיפור מהנפלאות התפארת שלמה, על מפגש ייחודי בין רבי שמעון סופר, הרב של קרקוב, שהיה בנו של החתם סופר, עם התפארת שלמה. מסופר שבן החתם סופר, רבי שמעון סופר מקרא קבל, בא אליו, כן, לקבל פניו של התפארת שלמה, וכיבדו מאוד, ודיברו הרבה. ובתוך הדברים אמר התפארת שלמה בזה הלשון, כל צדיק שאינו ממשיך שפע, ברכה, פרנסה ועשירות לישראל, איננו צדיק כלל ואיננו רבי כלל. ואמר, כי זה הפשט בגמרא בקידושין, אמרו צדיק כי טוב, וכי יש צדיק שאינו טוב, אלא מה הכוונה טוב, אלא טוב לשמיים ורע לבריות, הוא צדיק שאינו טוב, הוא פליאה גדולה. אם רע הוא לבריות, איך שייך לומר שהוא צדיק? הלא גזלן וחמסנו. אלא הפשט, אומר התפארת שלמה, שכל צדיק שרע לבריות, הוא שאינו ממשיך שפע לבריות. זה נקרא צדיק רע. שאינו טוב ומטיב להכין לאחרים. ופתאום שאל הגאון רבי שמעון סופר, הרב של קרקוב ענה בזה הלשון, קרקוב ורב, כן, הרב של קרקוב, אתם ידעתם לאיזה תכלית נעשיתם משמיים הרב בקרקוב? הגאון ענה למחריש לדעת ולהבין כוונת שאלתו. אמר לו התפארת שלמה, אם תחשבו שנעשיתם רב, לפסוק כאן שאלה בהלכות כשרות של תוכב כף חולבת לקדרה, כן, טפי לפל ביידיש, זה לא, זה לא. על זה אין צורך לקחת אתכם את רב בקרקוב, כי הלא יש ויש, יש די ויותר מורי צדק ומורי הלכה בכל רחוב ורחוב שיכולים גם כן לפסוק שאלות כאלה. אבל אני אגלה לכם, תדעו כי עיקר שנבחרתם לרב בקרקוב, שתראו להמשיך השפעות טובות, פרנסה ובריאות וכל טוב לעם ישראל. וזה עיקר תוכן הכוונה בשמיים שנעשיתם לרב בקרקוב. הגאון ענה על רבי שמעון סופר וכל השומעים נבהלו משמוע דבר נורא כזאת, והגאון ענה לאמר כי נודע לו חיוב חדש אשר לא נכתב כלל בכתב הרבנות שלו ולא נמצא דין כזה בשולחן ערוך, כי חיוב כזה לא נודע לו מאז ועד עתה אשר גילה לו. כן, זה דעתו של התפארת שלמה, ואז הוא מסביר פה גם בהמשך, אני אקרא את הדברים בקצרה, על הפסוק לכנה הרי על שלום אחיך ושלום הצון והשיבני דבר, דיני מצינו צדיקים גדולים וטובים אשר מעולם המה. שלא כיוונו כל יומיהם רק על רוממות כבודו יתברך שמו, ולא שטו את לבבם לטובת עולם הזה להשפיע לדורם, כמו שלמר בליהו הנביא, וכן היה עניין נדב ואביהו כתיב בקרבתם לפני השם וימותו. למה? מפני כי כל עבודתם שנדב ואביהו היה רק על כבודו יתברך שמו כנ"ל, לכן לא היה להם הנהגה בזה העולם. וכן היה עניין ער ועונן שהיו נשמות, כן, בניו של יהודה היו נשמות גבוהים מאוד כנודע, וחטאו בזה שלא חשבו בטובת אחיהם בעולם הזה, כמו שנאמר, לבלתי נתון זרע לאחיו. זרע הוא בחינת האור זרוע לצדיק, להצמיח בקרב ישראל יראת שמיים והשפעות טובות. לכן לא הוטב בעיני השם כי רוצה השם בעמו, הוא מרבה להיטיב וכולי וכולי. והנה כן יוסף מתחילה לא שעת ליבו רק לקנא את קנאת השם מצוות הגדולת הבורא לבד, ולכן ויבא יוסף את דיבתם רע על אביהם וכולי, אני מדלג קצת וכולי, אבל בסוף כאשר יעקב אמר לו לכנה ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן להשפיע להם, לזאת השיב אל המלאך את אחי אנוכי מבקש להשפיע להם כל טוב. וזה באמת בהמשך הפרשה, באמת מביא פה התפארת שלמה, אני אקרא את זה בקצרה ממקום אחר, בסוף פרשת וישב, על הפסוק, ויאמר יהודה לעונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה, והקם זרע לאחיך. אומר פה התפארת שלמה, אני אגיד את זה במילים שלי, הרי לער ועונן לא ישתלם להתחתן עם תמר. רצו מישהי אחרת או משהו כזה, אבל מה בעצם אומר יהודה לער ועונן? הוא אומר למידת הצדיקים הטובים להיות כל מגמתם אך לטובת ישראל. ולכן המגמה, מה שאומר יהודה לבנים שלו, והקם זרע לאחיך, פירוש שכל כוונתך יהיה לטובת אחיך. וזה השורש מצוות ייבום וכולי. ולכן נשמעת ער ועונן שהיו נשמות מאוד מאוד גבוהות, הם אחרי זה שחזרו בגלגול בפרץ וזרח, כמו שמביא בכתבי האריזל, וזה בעצם היה התשובה והתיקון שלהם וכולי. הוא מסביר פה עכשיו, הוא דורש פה את השמות למה פרץ ולמה זרח, ומה העניין של הושטת היד, והמיילדת קושרת חוט שני על היד, ואז מחזירה, ואז הוא יוצא, מה פרץ את הפרץ, כן, וכולי. אז הוא אומר, הנה נקרא זרח, כמו שנאמר, זרח וחושך אור לישרים. וזה שנאמר, ויתן יד, ותיקח המיילדת ותקשור על ידו שני, שני על ידו וכולי. אני מדלג קצת, וזהו עניין קשירת חוט השני, על דרך שכתוב בשיר השירים, כחוט השני שפתותייך. כי בזמן שהיה בית המקדש קיים, היה חוט השני מתלבן ומחפר הבנות בני ישראל. ועכשיו בזמן הגלות, שאינו חוט השני, אז מה אפשר לעשות כדי להלבין את הבנותינו? הנה, חוט השני שפתותייך, שפתותייך בתפילות ובקשות על ידם מתלבלים ההבנות. אני מדלג קצת. הנה זהו בחינת זרח, להושיע ולבשר להם לישראל כל טוב להזמן הגלות ולהתפלל עליהם כל הימים. וזה התיקון הפגם תחילה. וזהו שנאמר כמשיב ידו, והנה יצא אחיו, שכאשר הבין שפגם תחילה בגלגול הראשון, שהער ועונן, הנה השיב ידו ולהתיישב רק להתפלל עבור אחיו. הנה אחיו הוא פרץ, הוא המשיח, הוא נולד ויצא מזכות תפילת הצדיקים על הגאולה במהרה בימינו אמן. ולכן למדנו פה, שהתפקיד של הצדיקים. עכשיו, אני לא רבי ולא בן של רבי ולא צדיק, ומניח שגם רוב השומעים הם לא אדמו"רים ולא צדיקים. אבל מה אנחנו יודעים מפה? להתפלל על הצרות הגשמיות גם. להתפלל במיוחד על הצרות הגשמיות של הזולת, לא רק של עצמנו, כפי שהתפארת אומר בכל פרשה מדבר, שעיקר התפילה זה לזולת, וזה הוא לומד פה בעצם, נכנע ראה את שלום אחיך. ורק אז מה שיבני דבר, אתה רוצה לדבר איתי? קודם כל, תתפלל על הצרות של הזולת. תתפלל על הצרות שלהם, וכולי, וזה עיקר העבודה בתפילה. יש פה בהמשך מערכה מאוד יפה וארוכה על דברי ראובן, ויאמר עליהם ראובן, אל תשפכו דם, וכולי, למען נציל אותו מידם להשיבו אל אביו, שהוא מסביר פה שבעצם שראובן הוא גלגול של קין, וקין רצח את הבל, ולכן כל התיקון של ראובן היה בעצם להציל את יוסף ממיתה, כמו שהוא עשה, אבל בהתחלה הוא לא הבין, הם לקחו אותו, אני לא אגע על זה בדבר הזה, כי זה נושא בפני עצמו, איך שבעצם כל מה שבאנו לתקן בעולם, זה בעצם ההתמודדות הכי גדולה שלנו. ככה מסביר רבי צדוק בצדקת הצדיק, עוד ממתת, שכבר הבאנו את זה שיעור לפני שנתיים, כמה פעמים, שהוא מדבר שאיך אדם יודע מה התיקון שלו בעולם הזה, שיבדוק מה הכי קשה לו. מה הניסיון אחרי, יש כאלה שאנשים זה התמודדות עם תאוות, יש כאלה שהתמודדות עם מידות, יש כאלה שהתמודדות עם כעסים, כל אחד בהתמודדות שלו, מה שהכי קשה לו, סימן שזה הוא בא לתקן, ולכן דווקא הכי קשה לו, וזה אתגר העבודה, אבל אני מדלג פה על הרבה הרבה דברים חשובים, ומערכות חשובות, ואני מתקדם להמשך הפרשה, ואני מגיע פה לעניין של מהי מעלת הצדיקים החיים. על הפסוק, ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה, עיין רשי, כשראה עצמו מושל, התחיל אוכל ושוטה ומסלסל בשרו. אמר הקדוש ברוך הוא, אביך מתאבל עליך וכולי. כן, אביך מתאבל ואתה מסלסל בשרך, אני מגרה בך את הדו, ואז מיד בעצם אשת פוטיפר התגרתה בו וכולי. הנה יש להבין באמת מה הייתה דעת יוסף בזה. כן, למה הוא לא בעצם שמה ליבו להשתתף בצרה של אבא שלו, לנהוג אבלות? הלא ידע בצערו של אביו. כמו שאמר ראובן, אנה אזרח מצערו של אבא. אך הנה יבואר על דרך שאמר רבי יהושע לרבן גמליאל. היא אתה כן, שרבן גמליאל בא לרבי יהושע לפייס אותו, אחרי שהוא ככה התנהג אליו בצורה לא מכובדת, במעשה של תפילת ערבית רשות וחובה, מסכת ברכות דף כ"ז עמוד ב', דף כ"ח עמוד א', אז רבן גמליאל בעצם, הוא בא, ואז הוא רואה את רבי יהושע, שהוא פחמי, שהוא עוסק מכותלי ביתך, נקרא שפחמי אתה, שהוא עוסק בעבודה בזויה, כדי להתפרנס, אז אומר לו רבי יהושע לרבן גמליאל, כן, אוי ואבוי שאתה המנהיג ואתה לא יודע מה עצרתם בני חכמים. כי הנה רבן גמליאל הוא שהיה במדרגה העליונה, מופשט מתאהבות עולם הזה, והיה נשיא ומנהיג גדול לתקן אך נשמות ישראל למעלה, כמו שאמרו דמות צורות לבנות היו לרבן גמליאל בעלייתו. מבחינת לבנה היא השכינה כנודה, ובה היה מסתכל להיות כל ישראל בני עלייה, ולכך שיסתכל למעלה נשמת רבי יהושע וחבריו, והנה הם גדולים וטובים בעיניו, ולא דאג עליהם כלל, מיתל כל ישראל כמותם, אבל רבי יהושע אמר לו כי צריך להסתכל גם למטה, בעולם הזה, על פרנסת ישראל, לבל יחסר להם כל טוב, וזה יהיה אתה יודע, בצערם של תלמידי חכמים בעולם הזה, וכולי וכולי, אני מדלק כי זה אותו מהלך כשגם למדנו. וזהו שנאמר, לכנה ראה את שלום אחיך, התורה מלמדת להצדיק הדור, להסתכל ולראות את שלום אחיך, ואת שלום הצון. וזה עניין מעלת נסיעה לצדיק הדור, כלומר צדיק הדור שהוא חי, על דבר בקשת חיי ומזוני בעולם הזה. כי למעלה יודעים כי הכל לטובה, ואינם רואים שום ראותה וחיסום את זה בעולם הזה. כן, מספרים שהמגיד ממזריץ, שעוד מעט הילולה שלו מחרתיים, כן, ביד כסלב, מחר בערב, שלפני פטירתו תפס אותו רבי מלך מליז'נס, כבר אמר לו רבנו, איך נסתדר בלעדיך? אז הוא אמר, אין בעיה, כל פעם שיהיה משהו תעשה לי את נשמה, תבוא אליי ואני ככה ידאג שיהיה לכם ישועה. ואני אשאיר אתכם. ואז באחד הפעמים שהיה איזשהו צרות, עוד בלגן, אם לא נעימים, רבי מחלה למטיבטה של המגיד ממזריץ בשמיים, והתחיל לבכות, אומר לו, מה, למה אתה לא עוזר לנו וכולי? אומר, מה, מה אני אעשה? מפה אני לא רואה שום דבר רע. אני רואה רק את הישועה הנצמחת מהדבר הזה. כן, וזה גם אמירה לנו, לסגל לעצמנו את המבט, שייך מכל הצרה, או יענך אדוני ביום צרה, אומר תפארת שלמה, יענך מלשון עונה, מלשון זיווג, ייחוד שמביא ילדים. דווקא מתוך הצרה, זה מה שמוליד, מתוך המשבר, יש איזשהו ילד, יש ברכה. גם חווים את זה במלחמה. מי ימין שלפני 14, כן? 14 חודשים, טיפה יותר, נגיע למצב שחמאס מוכרע, חיזבאללה בכלל לא קיים, כל המתכן נסה לשמש המרכב סוכל, אין איום כמעט, וסוריה עם כל הצבא הגדול שלה והנונמם המתוח הכי חזק בעולם, קורסת ב-48 שעות, ואנחנו משמידים את כל הצבא ביומיים, ועם אפס הרוגים ואפס פצועים, כן? זה דברים לא פשוטים, זה דברים אדירים, אבל זה כרוך בהרבה כאב, ומשמיים רואים את רק את התכלית, את המהלך. לכן אומר, כי למעלה יודעים כי הכל לטובה, ואינם רואים שום ראותה וחיסרון בתוך העולם הזה, אבל הצדיק, שהוא איתנו בעולם הזה, הוא חי פה, אז הוא יודע להעריך כאב, הוא יודע להעריך צרה, הוא גם לא יודע מה יצמח מזה, אז הוא מתפלל על זה. הנה הוא רואה כל היום בחוסר, בצורכי פרנסת עולם הזה, וכן שאר הדברים בבריאות וכדומה. לכן הנה הוא מתפלל על עמו כל הימים, לכן הוא מפיק להם ברכה וחיים ושלום, וזה מעלת הצדיקים החיים דווקא. וזו הייתה מעלתו של יוסף, שהשיב את שלום אחיו, על פי הנחיית יעקב, והפך להיות לצדיק שדואג גם לצרות שלנו בעולם הזה. ופה בעצם אנחנו מסיימים את פרשת ויגש, יש פה עוד הרבה הרבה מה להרחיב, אבל זה עבודה עבור כולנו. כולנו, אם דיברנו פרשת ויצא ופרשת וישלח על החיוב והצורך האקוטי להתפלל תמיד על הזולת, להתפלל על הזולת, להתפלל על הזולת, כלומר, מה זה להתפלל על הזולת? זה אומר להיות קשוב, לצאת מעצמי, להיות קשוב למה שקורה מסביבי, לראות את הצרות שלהם ולהתפלל עליהם, שהכאב של הזולת יהיה גם הכאב שלי. כמו שאומר בר לוין, הרגל של אשתי כואבת לנו, אוקיי, ושאתה רואה משפחה, הנה השנה, השבוע בשכונה, כן, קמו מסוכת אבלים, אתה אומר, כן, לא מכיר את המשפחה, אבל לא, להבין, לא, כן, הכאב שלהם הוא הכאב שלי, הכאב שלי גם, ולהתפלל ולזכות באמת לחוש בצרת החברינו, ואז ממילה התפילות יתקבלו, כשאדם מתפלל על עצמו, או כפי שלמדנו כבר בשבועות האחרונים, אפשר לבדוק, הוא נוגע בדבר, מגיע, לא מגיע, אבל כשאדם מתפלל על הזולת, הוא נקי, הוא חף מאינטרסים, ותפילה לשם שמיים, זו תפילה הכי נקייה, ולכן דווקא יש מעלה לצדיקים שבדור שלנו, צדיקים החיים, שהם מודעים לצרות שלנו. עכשיו אני אומר, תפילת חברים זה יותר מתפילת רבנים. אתה בא לאיזשהו רב, תתפלל עליי. הוא שומע הצהרות כל היום, הוא לא מכיר אותך. אבל אני שיודע מה כואב לחבר שלי, מה כואב לילד שלי, מה כואב לשכן, אז אני מתפלל מעומק דליבה, כי זה ממש נוגע לי. וזה העבודה והשליחות שלנו, לראות את שלום הרצון, לראות את אחינו, ולהשיב לקדוש ברוך הוא, והשיבני דבר לקדוש ברוך הוא, על הצהרות של הזולת ולהתפלל ולהצליח, בעזרת השם שנזכה ושנחיה, לאכל ומעשה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.